הרגישות המשפחה הנכבדה והיקרה של מורנו ורבנו, ברשות כל הרבנים שנמצאים כאן, שבאו לכבודו של מורנו ורבנו, ואחרונים חביבים, תלמידי הכולל, היושבים ועוסקים ויגעים בתורתנו הקדושה יום יום ושעה שעה. האמת היא אומר מעני שכאן ובכלל מדבר על מורנו ורבנו. אדם צעיר מאוד מהדור הקודם, אבל הוא היה צעיר ברוחו, בפעילות שלו למען כל הציבור הכללי, הן אלה שהם בני תורה והן אלה שקצת רחוקים. לא היה אדם שפנה אליו ולא קיבל אותו בסבר פנים יפות, בעיצה טובה להראות לו את הדרך. אנחנו פשוט התייתמנו כולנו מאדם כזה שייחד את כל הציבור מסביבו. מעולם לא שמעת כמלוא נימיו של איזו תלונה שהיא. כל אחד שנכנס שהיה מדוכא בצער יצא שמח, יצא שמח. אז אם כן, מי אנחנו שנוכל לדבר על אדם כזה? אני אמרתי לדבר על איזה נושא שהיה לנו קשר בנושא הזה בבית הדין. דיברנו אחר כך מחוץ לבית הדין, ובפרט שהנושא הזה הוא מאוד קשור לאביר יעקב, רבינו יעקב אבוחצירא, שמורנו ורבינו היה כל כך מקורב למשפחה, אוהד אותה. ואני יודע עד כמה שבבא סאלי היה מאוד מחבב את מורנו ורבינו, והנושא הזה היה קצת קשור גם לזה. לכן אמרתי אולי אני אדבר במקצת על הנושא הזה. הנושא זה הייתה שאלה אצלנו בבית הדין. יום אחד אישה אחת הגיעה מארצות הברית בשעה 2:30 בלילה, לקבל את פניה חייל אחד שהוא גר בבת ים, ואחיו היה נשוי עם אותה אישה שהגיעה מארצות הברית. לאחר שנחתה מהמטוס אמר לה, תראי השעה מאוחרת, אולי תבואו לישון אצלנו בבית קרוב, ולמחרתו אני אקח אותך לירושלים. אחיו של אותו בחור היה אברך בישיבת מיר בירושלים, נשוי עם אחותה. אמר לה, מחר בבוקר אני אקח אותך לירושלים. לקח את האישה הזאת לבת ים, לבית של ההורים שלו, ולתארנו הרע באותו לילה, היה הבחור הזה, החייל הזה, היה עם הבחורה הזאת. היה איתה במיטה. מתברר אחר כך שהאישה הזאת היא הייתה אישית איש, עוד לא קיבלה גט, וברחה מבעלה. אחר כך נודע לי, לא נודע לי, לא, הייתה אצלי בבית הדין, עוד לפני הסיפור הזה, שהגיע אליה הגט מארצות הברית, מסרנו לה את הגט והתגרשה. לאחר כמה חודשים, אולי שנה, חזרו בתשובה, הן הבחור והן האישה הזאת, וחשבו להתחתן יחד. הלכו לרב, הרב מיד עזרא, הרב פרנק מיד עזרא, אמר להם, זו שאלה מאוד קשה, תלכו לבית הדין, מה שיגידו לכם תעשו. האישה הזאת הגיעה לבית הדין, סיפרה את הסיפור שלה, ואני ישבתי אז בזמנו עם הרב יוסף כהן, זה ראש מכון הרי פישל, זה כמעט אדם מאוד גדול בתורה, בקי מאוד מהראשונים הדיינים בירושלים. והשלישי היה הרב דוד עתיה, בנו של ראש הישיבה, חמידה עתיה. ישבנו, שמענו את הסיפור, שמענו אותה. בסוף אני שואל אותה, תגידי לי, זו הפעם הראשונה שאת היית עם מישהו? אומרת לי, לא. אני הייתי, כשהייתי בארצות הברית, הייתי עם כמה אחדים. אמרת, גויים או יהודים? אמרה, הייתי גם עם גויים, גם עם יהודים. ומדובר פה באישה חרדית. בעלה חרדי, כמובן, היא פרקה לגמרי. אבל בעלה היה חרדי בארצות הברית, בבורו פארק. ואז אמרתי לה, תחכה בחוץ. הקצב החוץ, אז אני פונה לרב יוסף כהן, ואני אומר לו, נו, כבודו שמע מה שהיא אומרת, שהיא הייתה עם הרבה אנשים עוד לפני הבחור הזה. מה, עד לכאורה, משנה במסכת סוטה אומרת, ונתמען מתמאה פעמיים, אחד לבעל ואחד לבועל. כשם שאסורה לבעל, המשנה לא אומרת, נתמעת מאה פעמים אחד לבעל, אחד לבועל. אלא ממשיכה המשנה לומר, וכשם שאסורה לבעל, כך אסורה לבועל. המשנה במסכת סוטה דף כ"ז עמוד שני, אומרת שלושה דינים באותה משנה, שני דינים שהם אחד, מתחילה המשנה, כשם שהמים מסוטה בודקים את האישה, כך גם בודקים את הבעל. זה דין ראשון, דין שני, אישה שסתתה תחת בעלה, אז אסורה גם לבועל. רבי עקיבא לומד את הדין הזה, כתוב נטמאה ונטמאה. לוו הזה וו יתרה, אז מהוו של ונטמאה למדים שכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל. רבי אומר, לא מוו יתרה אנחנו לומדים, אלא נאמר פעמיים נטמאה נטמאה, אחד לבעל ואחד לבועל. והמשנה ממשיכה, מקשים שאסורה לבעל כך אסורה לבועל. אז לכאורה אמרתי לו, כשהמשנה ממשיכה לומר, כשאם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, זה מראה אם בביאה הזאת שהייתה לאישה הזאת נאסרה בביאה הזאת על הבעל, כך תאסר לבועל. אבל אם בביאה הזו לא נאסרה לבעל, אז תהיה מותרת לבועל. והאישה הזאת הרי מודה שעוד לפני הסיפור הזה הייתה עם עוד אנשים. אז כבר נאסרה על בעלה מאותן ביאות ראשונות. אם כן יוצא זה הבחור הזה, זה נקרא נאמר בועל שני. אז בביאה הזאת הוא לא עשה שום דבר, לא עשה אותה על הבעל, הייתה אסורה ועומדת כבר מביאה ראשונה. אז אם כן לא שייך לבוא ולומר כשם שבביאה הזאת אסורה לבעל, כך תהיה אסורה לבועל. הייתה כבר אסורה לבעל עוד קודם, מהביאות הראשונות שהייתה. ואז אומר לי הרב, עודה ולא יבוש, זה בשמואל בסימן י"א בבן עזר, לא נזכרתי באותו רגע מהבשמואל, אז אומר לי, איזה מחלוקת גדולה יש בשמואל בסימן י"א, שמה שמדבר על זה. אז אם כן, השאלה היא, במקרה כזה, מה עושים? האם באמת מה שאני חשבתי לומר זה נכון? גם כמעט אין הרבה מפרשים. אני רוצה לומר עוד מספר משפטים בקשר לזה. הנושא הוא ארוך ומסובך ומורכב. ויש פה חוברת שלמה שכתבתי על זה. אבל אני אומר רק כמה קטעים מהחוברת הזאת, מה שקשור קצת ללימוד בגמרות. כי להזכיר את כל המפרשים והפוסקים והלימודים זה ומה שפלפלו בזה המון. פשוט זה לא הזמן, וגם אני מוגבל בזמן גם מה שאמרו לי, אבל אני אומר רק כמה קטעים שיהיו לעילוי נשמתו של של מורנו ורבנו. אז אמרתי, רציתי ללמוד דבר זה, נזכרתי רציתי להביא הוכחה, אז נזכרתי בראש בהתחלת מסכת כתובות. הראש אומר על הגמרא ולדרוש לו דאונס שרי. הגמרא שם מדברת שתקנו שבתולה נישאת ליום ביום רביעי, כדי שמי לא טענת בתולים יסכים יום חמישי לבית דין. והגמרא אומרת, ומסכנה ואילך, קבעו שבתולה תנשא ביום שלישי. הגמרא שואלת, מה זהו מסכנה ואילך? אם הכוונה שהיו אומרים, כל אישה שנשאת, כל בתולה נשאת תיהרג, אז זה לא רק סכנה, זה פיקוח נפש. אלא הגמרא אומרת, ומסכנה ואילך הכוונה, שהיו אומרים כל בתולה נישאת ברביעי תיבעל להגמון תחילה. לכן הזיזו את היום מיום רביעי ליום שלישי. אז הצפות שם שואלים, ולדרוש לא עוד יעונש שרי, הרי זה הנוסע. אז למה צריך להזיז יום? למה לבטל תקנת חכמים? הרי הנוסה. הגמרא אומרת, יש עיקת תנועות היכה צנועות. וגם היכה פרוצות, שאם תתיר להם, אז אם יבוא לעשות גם ברצון, ולכן אסור. התוספות שואלים שם במקום, מה פירוש לדרוש לא דיון אפשרי? הרי על שלושה דברים, אדם מוסר את עצמו, גילו עריות, סליחות דמים, וזה אחד מהם. אז מה פירוש לדרוש לא דיון אפשרי? אז התוספות אומרים, ולדרוש לא דיון אפשרי, אם זה בעד גוי, בבעד גוי, זה כמו בהמה, זרמת סוסים, זרמתם, אז אין פה שום איסור. מתוך זה למד רבינותם הלכה, אישה שהמירה עידתה, ואחר כך חזרה בתשובה, ובאה עם בעלה התגייר, ובאה וחזרו בעלה התגייר והיא חזרה ליהדות, ורבינותם אומר, האם היא מותרת אותה אישה להמשיך לגור עם אותו גוי שהוא עכשיו יתגייר או לא? אז רבינותם אומר, אז מותרת, מפני שהביאה של אותו גוי שהייתה עוד כשברחה מבעלה והיא הייתה אישיתי, זה כלום. ועד גוי כמו בהמה וזרמת סוסים זרמתם, אז אין פה שום דבר, מותרת. כך רבינותם כותב. ריבם שם בתוספות חולק על רבינותם, ומביא מכמה מקומות שמה שבעד גוי, בעד גוי, עוצרת את האישה על בעלה. אשת איש הייתה עם גוי, אז נעשרה לבעלה. מהגמרה עצמה היכה פרוצות, שהגמרה אומרת, שלא אכפת לה, פרוצה שלא אכפת לה, אבל בכל זאת נעשרת על בעלה. ועוד התוספות מביאים מעוד שני מקומות בפרק שני בכתובות, שאישה שהייתה עם גוי נעצרת בעלה, אישה שנכבשה בידי גוי, מכמה מקומות מביאים. הראש מביא את הקושה הזאת לרבנותם, וגם הוא מקשה כמו ריבם, סובר כמו ריבם, שבאמת בעד גוי אוסרת, בעד גוי אוסרת, אם כן הוא מקשה גם על איך רבינותם אומר כך. בסוף הראש אומר שאפשר לקבל את הפסק של רבינותם אמר שהיא מותרת לבעלה, אבל לא מתעמה כאילו שבעד גוי אין בה כלום, אלא מטעם אחר. ואז הוא מביא גמרא ממסכת סוטה, שהגמרא אומרת, מתי אני אומר כשמשה עשרה לבועל, אם היא קנין מגוי, כשמשה עשרה לבועל ככה עשרה לבועל, דווקא אם באותה ביאה נאסרת, אבל אם בלב אחי לבועל הייתה אסורה עוד קודם, הייתה אסורה לו בלב אחי. אז פה לא אומרים כשמשה עשרה לבעל, כך עשרה לבועל. ופה האישה הזאת הייתה אסורה על הגוי, בלב אחי, כי הוא גוי. בלב אחי הייתה אסורה לו. אז אם בלב אחי הייתה אסורה לו, אני לא אומר כשמשה לבעל, כך עשרה לבועל. מתי אני אומר דווקא אם בבעיה הזאת נאסרת על הבועל? אבל אם בלב אחי הייתה אסורה לבועל, אז לא אומרים. לא אומרים כשמשה עשרה לבעל, כך עשרה לבעל, ולכן הפסק של רבינותם אומר שאותה אישה מותרת לאותו גוי, שעכשיו יגייר, אז היא מותרת, אבל לא מטעמו של רבינותם שהבעיה היא לא בעיה, אלא פה לגבי הגוי, אני לא אומר כשמשה עשרה לבעל, כך עשרה לבועל, שהוא הגוי, מפני שהייתה בלב אחי אסורה לו. כך הראש כותב. לא רוצה להיכנס לכל דברי הראש, יש הרבה חילוקים, והרבה זה, והרבה מפרשים בזה, שמע קורבן נתנאל, ארוך, אבל באופן כללי זה מה שאומר הראש. אז רציתי ללמוד מהראש הזה, מאחר שהראש אומר, שמתי אני אומר אסורה לבועל, דווקא אם באותה ביאה, אוסר אותה. הבועל, אבל אם באותה ביאה לא אוסר אותה, כי לא נאסרת עליה, כי בלב אחרי הייתה אסורה לו, לא אומרים כשאסרה בקח אסרה לו בעל. אז אני רציתי ללמוד, הפוך. אם באותה ביאה הבועל אוסר אותה על הבעל, אז אני אומר כשאסרה לבעל, כך אסרה לבועל. הפוך. אני מתחיל מבעל. ופה, הרי כלפי הבעל, הייתה אסורה ועומדת. האישה עומדת בפנינו, היא הייתה כבר אסורה לבעל, מבעילות ראשונות. אז פה לא שייך לבוא ולומר, כשאישה אסורה לבעל, כך אסורה לבעל. פה זה בלב אחרי הייתה אסורה לבעל, אז אין לי את ההמשך כך אסורה לבעל. כך רציתי ללמוד, ללמוד מהראש. אבל היסוד לנושא הזה זה הגמרא בכתובות דף ט. הגמרא אומרת שם, אמר רבי אלעזר, האומר פתח פתוח מצאתי, נאמן, נאמן לאסור, נאמן לאסור עליו את, את האישה הזאת. הגמרא שואלת, למה? הרי ספק ספקה, ספק, ספק תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון. ואם אתם ספק תחתיו, ספק לא תחתיו. ואם אתם רוצים לומר תחתיו, ספק באונס, ספק ברצון, ספק ספקה, אז למה אסורה? אז הגמרא אומרת שהגמרא מדברת, רבי אלעזר מדבר, בשני אופנים. או אשת כהן שספק אונס, ספק רצון, אין, נשאר רק ספק אחד. או בת ישראל שהיא שאה, אביה פחות מבת שלוש. שאז נשאר רק ספק אונס, ספק רצון. אבל אם תחתיו או לא תחתיו, זה לא ספק, מכיוון שנשיאה אביה פחותה מבת שלוש שם ביחד, אז ביטולי החוזרים. אז אם פה אמר פתח פתח מצאתי, זה סימן שרק תחתיו, שרק תחתיו זינתה. אז אם כן רק ספק אחד. אז הגמרא שם מביאה, אני לא אספק, אז הגמרא ממשיכה לפלפל בדברי רבי אלעזר, שאומר פתע פתע מצאתי נאמן לאוסר עליו, מהעניין של דוד המלך של עם בת שבע. הגמרא שם מסיקה שהאישה נאסרת על בעלה בשני עדים, או כינוי וסתירה בעד אחד שהעיד שמה שהתמאה. והגמרא אומרת שם בפתח פתוח סדר בן עזר, כמו שני עדים דמה, לכן אסורה. פתח פתוח שאומר לבד, לכן אסורה עליו. הגמרא שואלת, אם ככה, אם פתח פתוח מצאתי נאמן לאסור עליו, למה? כי זה ברור לו שככה זה היה, למה לא אסרו את בת שבע על דוד? הרי אז רשי אומר שם, למה לא אסרו את בת שבע על דוד? והרי הרבה עדים יקבע דבר, כך רשי מדגיש, הרבה עדים יש. הגמרא אני מאוד מתנצל, חשבתי שיש לי הרבה זמן לדבר על הנושא, לא פחות להיכנס לנושא, לכל הפחות שעה, שעה וחצי, לכל הפחות. אז אם ככה, אז אולי אני אסתפק, אולי רק לומר את דברי הגדה, אני אפסיק בנושא. למעשה עוד לא התחלתי להיכנס לזה בכלל. אנחנו נמצאים לפני חג מתן תורה, והגמרא אומרת בשבת דף פתת, אמר ביהושע בן לוי, מגמר השם בעריכות, בא שטן ואומר לבורא עולם, תורה היכן היא? לאחר שמשה רבנו כבר עלה למרום, והיה מה שהיה כל דברי הגמרא שם, אז לאחר זה, רבי יהושע בן לוי אומר עוד אמרה, שהשטן בא להקדוש ברוך הוא, אומר לו, תורה היכן היא? אומר לו, לך לארץ, הולך לארץ, חוזר אליו, אומר, לא מצאתי, שולח אותו, אומר, לך לים, הולך לים, אומר, חיפשתי שם, לא מצאתי, לתום, להרים, כל מיני מקומות, והשטן חוזר ואומר לו, לא מצאתי. אומר לו, לך לבן עמרם. בא לי בן עמרם, אומר לו, תורה היכן היא? אומר לו, שהתורה תהיה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה זה, בדי אתה הרי נתתי לך תורה. אומר לו, רבונו של עולם, מי אני שהתורה, אולי, את תורת הנגלה, אז קיבלתי, אבל, מה אני שהתורה, אומר לו, אוהבי מעט עצמך, תקרא על שמך, שנאמר זכרו תורת משה עבדי. פלא גמרא, גמרא מופשה, מה זה שטן? השטן הוא מלאך המוות, הרי הוא נמצא, הוא דר בעליונים עם כל המלאכים למעלה. והקדוש ברוך הוא, המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא כשירד על הר סיני לתת תורה לישראל, ירד עם כבית 22 אלף מרכבות מלאים מלאכים. בא ירעש בכל העולם, מסוף העולם עד סופו, שום דבר עוף לא ציית, אנשים לא דיברו, הים עמד, הכל, עד כדי כך הגמרא, עד שנשמע קול בבבל, מהקולות וברקים שהיו, באו, אצל בלעם, אמרו לו, כנראה שהקדוש ברוך הוא עומד להחריב שוב פעם את עולמו, אומר להם לא, זה לא, אז מה הקולות אומר להם? אומרים לו, אמרו, זה, הקולות האלה זה קול שהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, לתת תורה לעם ישראל. השם עוז לעמו ייתן, השם עוז שהתורה לעמו ייתן. אז אם כן, כל העולם כולו היה זה, ידע והרגיל והקולות והברקים, כל העולם כולו עומד, עמד דום. והנה פתאום, המלאך, השטן, שהוא גר למעלה, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל עכשיו. מה השאלות שלו? עוד מה? שואל אותו לים, שולח אותו לארץ, שולח אותו לתום, שולח אותו להרים, לחפש וחוזר כמו ילד קטן, לומר לא מצאתי. מה הסבר פה בגמרא? לדעתי אני כבר מסיים רק לומר שקצת כמה מחייב אותנו, אנחנו בני התורה, הימים האלה שלפני חג מתן תורה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שבאו אומות העולם לבורא עולם ואמרו לו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה היית נותן לנו את התורה? היינו גם מקיימים. אז אומר להם, הרי הסתובבתי וביקשתי מכולכם לקבל תורה, ולא, כל אחד שאל מה כתובה ולא קיבלתם. בסוף הגמרא אומרת שאומרים לו, תורה היכן היא? המטרה של התורה שניתנה לעם ישראל, כדי שאותה תורה תרומם אותם, תגדל אותם, תתאר אותם, תזכך אותם. זה המטרה של תורתנו הקדושה. אבל, אז לכן שאלתו של השטן, שם התורה היכן היא פירושו של דבר, טוב, אנחנו לא קיבלנו תורה. אבל עם ישראל שקיבל תורה, תורה היכן היא? איפה השפיע עליו? לא עשתה עליו שום רושם, הנה קיבלו תורה, ונשארו את אותו דבר, נשארו אותו דבר. משרת ישרים כותב, שהתורה, שכשאדם מתעלה ומתרומם בתורה, לא רק הוא מתעלה והוא מתרומם, אלא כל הבריאה כולה מתעלה, מתעלה יחד איתו. כשהוא מתרומם, מעלה איתו את כל הבריאה כולה. אז אם אדם לא זוכה לעלות בתורה, ומלא לא מעלה איתו את הבריאה, מכן מה התורה השפיעה עליו? שאלתו של השטן היא לדעתי, הוא אומר את התורה, איכן היא? אנחנו לא קיבלנו מלא. אבל עם ישראל שקיבלו תורה, מה זה עודד שקיבלו תורה? אני הלכתי לארץ לראות אם הבריאה התעלה, הלכתי לים, הלכתי... מכל העולם ראיתי שהעולם כולו נוהג כמו שהיה עוד קודם. אין, לא השתנה שום דבר. אז מה זה מועיל מה שקיבלו תורה? אז תורה איכן היא פירושו של דבר? איפה התורה השפיעה על אותו עם שקיבל את התורה? כמה אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו בני התורה, שיושבים בעולה של תורה יום יום, בשעה שעה, ויושבים לומדים ועמלים בתורה, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש כל רגע, כל רגע שאנחנו נמצאים בבית המדרש, כשאנחנו, עד אנחנו נמצאים אדם צריך לעשות חשבון נפש, מה קיבל? האם כמו שהוא נכנס לבית המדרש, יצא, או שיתרומם אחד עם התורה, זה הבטרה של התורה, של תורתנו הקדושה. אז הימים האלה, חז"ל אומרים, תמיד יש מעין מעמד קבלת תורה, תמיד בחג מתן תורה. אנחנו נשתדל בעזרת השם, בזכותו של מורנו ורבנו, תעמוד לכולנו, לכל אלה שנמצאים פה, לכל אלה שיכירו אותו, להתעלות בעזרת השם, שנעשה, לעצמי אני אומר, שנעשה חשבון נפש. מה הימים האלה, אנחנו צריכים להשתדל, להתרומם, להתאר, להזדקח, ככה שכשיגיע חג מתן תורתנו בעזרת השם, אז אנחנו נזכה, נהיה מוכשרים לקבל תורה. יהיה רצון שהמעט מילים האלה שאמרתי יהיו לעילוי נשמתו של מורנו ורבנו, אמן כן יהיה רצון.